גאון מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיבבק. תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט,
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, כאן בן שפט מול בן שלוש ברדיו סול. ברוכים השבים וברוכות הבאות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות. היום יום רביעי, י"ז כסלו תשפ"ה, 18 לדצמבר 24. והערב נייחד את שידורנו בשאלה, האם יהדות ההשכלה בישראל לקראת סופה? עם דוקטור רוביק רוזנטל, שהוא סופר ובלשן, הבעלים והכותב של אתר הזירה הלשונית, חתן פרס סוקולוב לעיתונות תשס"ד, משמש החל מיוני 2022 נשיא האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה, פרסם כ-30 ספרים, ביניהם ספרי עיון, מסות, פרוזה, מילונים וספרי ילדים. ולפני שנצא לדרך, נשמע את עוזי מאירי בשירו בצל כפות תמר.
בצל כפות תמר בארץ הכינרת היה לי אור ושמש תואפות. הבוקר שם נשאר זהב נגע בדרך ונשמתי חלמה את שעיניי צופות. הבוקר שם נשאר זהב נגע בדרך ונשמתי חלמה את שעיניי צופות בארץ הכנרת בצל כפות תמר הוספתי לי שנותיי שנים לאין מספר בארץ הכנרת בצל כפות תמר בתוך סירה קטנה בארץ הכנרת חתרתי עם שאהבה נפשי בשער ארמונה רחל המשוררת סימרה לי ניגונים כדוכיפת חופשי בשער ארמונה רחל המשוררת
עכשיו בשידור חי ברדיו סול מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט
דוקטור רובי רוזנטל, אתה איתנו?
אני כל הזמן איתכם.
יפה, ברוך הבא לאולפן רדיו סול. וקודם שנתחיל, אקריא מספר שורות ממאמרך ביום שישי האחרון בעיתון הארץ, בשם יהדות השכלה סוף. וכך אתה כותב, ישראל נפרדת מהמהפכת ההשכלה ששינתה את פני היהדות והייתה תנאי מקדים לכל היצירה המדינית והתרבותית שהולידה התנועה הציונית ושהולידה את מדינת ישראל. ממה אתה חרד, רובי?
כל מה שנכתב שם ועוד דברים רבים אחרים. אני גם חרד לדורות הבאים.
אולי תגדיר בהתחלה למאזינים למה כוונתך במילים יהדות ההשכלה? כדי שתכניס אותנו
אז זהו, צריך להבין, קודם כל זה לא מאמר היסטורי, אני לא עוסק פה בתולדות תנועת ההשכלה, ואני גם לא טוען שתנועת ההשכלה קיימת היום, בוודאי לא בצורתה מלפני 250 שנה, אלא שהרעיונות, מקבץ הרעיונות שהוליד את תנועת ההשכלה ושהיא לחמה עליו, ושהיא הורישה אותו לדורות נוספים של יהודים עד שהיא התגלמה בתנועה הציונית, הוא זה שעמד גם ביסודה של מדינת ישראל ואפשר לה להיות חלק מהאומות המתוקנות שאנחנו רוצים להשתלב בהן. ההשכלה עצמה היא תנועה יהודית שראשיתה כאמור בסוף המאה ה-18. הדמות המפורסמת בתוכה היה משה מנדלסון, שאגב היה אדם דתי, וזה חשוב להדגיש את זה, כי אין כאן מדובר רק במעבר מדת לחילוניות, אלא תפיסה אחרת לגמרי. והתפיסה הזאת אמרה שני דברים. א', אנחנו היהודים צריכים להיפתח לאומות העולם, לתרבות העולמית, להיות חלק ממנה,
למודל.
וליהנות מערכים של, בעצם גובשו גם המהפכה הצרפתית, הדמוקרטיה כפי שהיא נתפסה באותה תקופה, היחס למדעים, היחס להשכלה עצמה, וההשתחררות מכבלי הדת על כל מה שזה אומר. מצד שני, וזה מה שמיוחד את תנועת ההשכלה, היא בהחלט לא גרסה עזיבת היהדות כתרבות, כגורל, כמסורת וכדומה, ולכן היא נקלעה למצב שהיא בין שני כוחות אדירים בעולם היהודי. כוח אחד זה כמובן הכוח הדתי המסורתי, בעיקר חרדים, כי אז בעצם רוב היהדות הייתה מה שאנחנו קוראים היום חרדים, בחסידויות, בחצרות, שראו ברעיונות של ההשכלה, חילול השם, דבר היום ונורא, דבר שיגמור את היהדות. ומצד שני היו כמובן נטיות רבות מאוד בין היהודים שדומות למה שמציע ההשכלה, אבל הן טוענות כדי לעשות את זה אנחנו צריכים בכלל להיפרד מהיהדות. והיו להן גם דמויות פחות מוכרות היום, אבל דמויות שונות שבאמת פעלו כך, ולכן גם הם התנגדו מאוד לתנועת ההשכלה. באמת תנועת ההשכלה הייתה תנועה לא גדולה שפעלה בתוכם, אבל היא אפשרה בעצם ליהדות לעבור שלב לעולם היהודי, ואנחנו לא יכולים היום לתפוס את מה שקורה לנו כיהודים וכתושבי מדינת ישראל, בלי להבין את מקבץ הערכים המדהים שהיא עצרה בתוכה, בלי לוותר על היהדות. והשילוב הזה היה בהחלט מקור להתפתחות, ומה שאני מבכה במאמר...
עוד דקה אחת, תרשה לי רגע להשלים עבור המאזינים.
בבקשה.
מנדלסון ביקש לשלב את היהדות הרבנית יחד עם העולם המודרנה. הוא אומר זה יכול ללכת יחד.
נכון מאוד.
אסור לנו להיפרד מזה. אסור לנו לראות שני עולמות שונים. אנחנו חייבים לחיות איתם, ובעצם מה שהוא אמר, מה שהוא עשה, אמר גורדון, היה יהודי בביתך ואדם בצאתך. וזהו המטרה של ההשכלה שהתחילה, כפי שאמרת, על ידי משה מנדלסון. רציתי רק לחדד את זה ולהשלים את
שובתך. מצוין, חידדת מצוין. וזהו, עכשיו ההשכלה עצמה...
מי היה עכשיו... בבקשה, תמשיך, כן.
ההשכלה עצמה יצרה מערכת יצירה די רחבה, שהייתה ברובה יצירה אינטלקטואלית, צריך להודות, זה לא היו קהילות חיות, זה הייתה יצירה אינטלקטואלית. היום אנחנו מדברים על מדינה, על קהילה שלמה. אז מה שהם יצרו זה בסיס קודם כל לספרות, וספרות ההשכלה שהיו לה הרבה הישגים, וההישג העיקרי שלה היה שהיא אמרה העברית, שהיא לשון קודש, ועל פי העקרונות של היהדות הרבנית, כמו שקראת לה בצדק, אסור להשתמש בה לשום דבר שהוא חול, ודאי לא לספרות חול. הספרות המשכילית אמרה, אנחנו נכתוב ספרות, לא בדיוק ספרות חול, אבל ספרות שאינה דתית, בעברית כמובן, זה ביטוי לזה שהם דבקו במסורת ובתרבות היהודית, כי העברית היא השפה המסורתית. הבסיס היה ליצירה של עיתונים, עיתוני משכילים לביניהם. הבסיס היה ליצירת מילונים וספרי מדע. בעצם הם יצרו הרבה מאוד יצירות, וכל אלה היו להם גם הרבה מגבלות, כלומר, הספרות המשכילית היום קשה מאוד לקרוא אותה, בעיקר כי הם התעקשו פחות או יותר לחכות את שפת התנ״ך, מה שלא ניתן בעצם לחכות, והתנ״ך הוא יצירה נפלאה, אבל היא יצירה עם שפה מיוחדת לה, שהיא כמובן התשתית של השפה שלנו היום, אבל היא מיוחדת, והם יצרו, אבל בכל התחומים האלה הם בעצם... פורצי דרך.
אני מבקש...
כתנועה פוליטית הם לא הצליחו, הם לא הצליחו לסחוף מיליונים.
אני מבקש רגע להשלים את הבעיה של השפה.
כן.
זה גרשון שלום, שהוא היה הוגה דעות פילוסופי ישראלי יהודי דתי, באחד ממאמריו שאל האם אנחנו חושבים לחלן מלשון חילוניות, מלשון חילון, את השפה העברית. הוא לא היה כל כך שלם עם זה, רוביק. הוא היה
הוא לא היה שלם, ואני חושב שהוא היה איש מאוד מאוד חשוב, אבל לא רק אני, אלא בעצם רוב האינטלקטואלים היהודיים חלקו עליו.
נכון, אבל הוא העלה את...
התהליך, הטענה שלו הייתה מאוד קיצונית, הוא אמר, הדת כל כך ספוגה בתרבות שלנו ובשפה שלנו, שהיא לא ניתן להוציא ממנה את הדת באיזושהי דרך מלאכותית. וזו טענה מאוד חזקה. אבל העובדות, רק רגע, העובדות מדברות בעד עצמן, שהשפה, בדומה לשפות אירופה בכלל, שעברו אותו תהליך, אנחנו לא אמרנו כאן שההשכלה היא הגרסה היהודית של תנועת הנאורות, ה-enlightenment, מה שנקרא, שדגלה באותם רעיונות. ההשכלה קיבלה את זה מהנאורות, ובכל התרבויות השונות שקיבלו את הנאורות, התהליך היה דומה, והתהליך של החילון, אין שום אפשרות בכלל, וגם חילון השפה, התרחש בכל המקומות האלה, אבל בעברית, וזה כידוע, כמו שהזכרת, שאני עוסק בשפה, בעיקר, בעברית לתהליך הזה היה... הוא היה מיוחד, כי כאן הייתה לנו באמת שפה שהיא כולה בתוך העולם הדתי ובתוך הכתבים הדתיים, וצריך היה לחלץ את הדתיות מן השפה בכל מיני צורות, והדרך לעשות את זה, והתהליך, את התהליך הזה מי שהשלים היה בן יהודה כסמל אנושי, אבל הוא לא היה לבד בשום פנים. שורה ארוכה של סופרים ועיתונאים ואינטלקטואלים ומחנכים, שהחילון השפה הוא ביסוד תחיית הלשון, אי אפשר להבין את זה אחרת. לבוא ולומר שעדיין, אני מסכים לזה שהעברית המודרנית, העברית החדשה, וגם מה שקוראים היום העברית הישראלית, שזה תחום שבעיקר אני עוסק בו, העברית החיה, מדוברת וכדומה, היא מהדהדת את המסורת, היא מהדהדת את השימושים שלה במסורת, אבל היא מהדהדת אותם, אבל היא מפרשת אותם. וכאן אני מכניס לסיפור הוגה דעות חשוב, שהוא לא יהודי, אלא גרמני, בשם הנס גדמר, שחי במאה ה-20, והוא אמר, מהי התרבות בעצם? מה זאת התרבות? התרבות בנויה על איזשהו, נקרא לזה דימוי נהר של מסורת. אנחנו כולנו חיים בתוך המסורת הזאת. אנחנו לא עושים שום דבר יש מאין. התפיסה של יש מאין היא מנותקת מהמציאות התרבותית וגם הפסיכולוגית, אבל אנחנו הפרשנים. אנחנו מפרשים אותה, ועל ידי זה שאנחנו נותנים לה חיוך, אנחנו מחדשים אותה. מסורת פלוס חדשנות פלוס בדרך הפרשנית, לכן זה נקרא הרמנויטיקה. והתפיסה הזאת היא התפיסה שקרובה לליבי, כי התרבות היהודית החדשה הייתה תרבות פרשנית למסורת. והשפה שבה אני בעיקר עוסק, היא שפה שהיא שפה פרשנית, על ידי זה שהיא מעניקה, התשתית של העברית היא המקורות, והמקורות הם דתיים. אבל הפרשנות השימוש של המילים ושל הביטויים ושל המבנים של השפה וכדומה, הם כבר מודרניים. הם כבר מאפשרים לנו לצאת מהעולם הדתי. ולכן השפה היא דוגמה מצוינת לתהליך הפרשני הזה, לתהליך התרבותי הזה.
אז יפה, הכנסנו את המאזינים לבריכת ההשכלה היהודית, ואני חוזר אליך עוד פעם בשאלה, על מה תלין?
תראה, אני פשוט חי בתוך מציאות שאני ממש לא לבד. יש בסביבה הקרובה והרחוקה שאני חי בתוכה תחושות של ייאוש ממה שקורה לאורך השנים האחרונות, כאשר יש תהליכים שהם תהליכים שמתקדמים באיטיות, והם גם יש גם תהליכי נגד, אבל כמו שקראתי לזה בדימוי אולי יותר עכשווי, התהליכים הם עכשיו על סטרואידים. כי מה שקורה בעצם, שערכי, הערכים שהם הערכים שההשכלה החלה אותם כמרכיב ביהדות, והם אלה שאומצו על ידי התנועה הציונית באופן ברור ומפורש. התנועה הציונית גם היא אמרה, אנחנו לכן החרדים לחמו בציונות בצורה כל כך זועמת ונסערת. והמקבץ הערכים הזה, למרות שאנחנו כבר לא בתוך תקופת ההשכלה, אלא הוא זה שהולך ומתערער. וזה מתבטא בהמון המון דרכים. קודם כל, התבדלות, חזרה להתבדלות. אנחנו לא רוצים להיות חלק מהעולם.
עוד רגע, רובי. ידוע לנו קריאתו של ברדישבסקי שאמר, אנחנו רוצים להתרחק מהדעת, מהמסורת, עברים אנחנו ואת ניבנו נעבוד. את הקריאה הזאת בעצם אימץ בן גוריון. השאלה שלי אליך, איזה מין יהודי אתה רואה כרגע בישראל 20-25?
קודם כל אני רואה הרבה, כל מיני סוגים של יהודים. בן גוריון אגב זה דוגמה לאדם שהקים בביתו חוג לתנך, שהוא היטה אוזן, הוא לא תיאר לעצמו לאן זה הולך. אבל לבקשה שיהיו כמה מאות תלמידי ישיבה שלא יצטרכו לצאת לצבא. אם הוא היה מבין לאן זה הולך, לדעתי הוא לא היה מסכים לזה, אבל זה כבר אי אפשר לדבר בשמו. הוא בהחלט מבטא את אותו תהליך. הוא לעולם לא התכחש למסורת. המושג עברים בבית הוא מושג מעניין, והוא פעל רק בתקופה זמנית שמדינה עברית, עיר העברית וכדומה, למין חיבור בין היהודים והישראלים.
הדואר העברי.
נכון, אבל כל אלה כמעט לא קיימים היום. חוץ מהמילה הזאת, השפה העברית. אבל מה שברדיצ'בסקי הלך כאן צעד אחד רחוק מדי בעיניי, אין שום סיבה להתכחש למסורת, אלא התהליך הוא, ואני אדם חילוני, אני יכול להגיד באופן אישי, מבחינת משפחתי, שהאדם הדתי האחרון במשפחתי נפטר ב-1900, לפני יותר מ-120 שנה. אין לי סבא רב ולא רב סבא רב. התפיסה החילונית שלי מאוד מגובשת כאדם חילוני, אבל היא חילוניות של מה שקרא יעקב מלכין ורבים אחרים, יהדות כתרבות. אני ממשיך של אני יהודי בכל נימי נפשי, כי אני ממשיך את התרבות היהודית, את השפה שבה היהודים דיברו לאורך הדורות, את הגורל היהודי ואת הכאב על הגורל היהודי. כל אלה וכל אלה אני לא נדרש לדעת. עכשיו,
אני אומר לך איכן אתה כן נדרש לדעת.
כן, קדימה.
אתה נדרש לדעת משום שאבות אבותיך הגיעו הנה ארצה לא משום שנולדו, אלא משום אותה הבטחה שמחזירה אותנו להבטחת ברית בין הבתרים. אז זה לא נפל עליך, אתה תוצאה של אבות 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 אבותיך שהחליטו לא לנסוע לארגנטינה, לא לנסוע לאוגנדיה, מקף קניה, לא להתנחל באל הריש, לא, לבוא לאדמת ארץ ישראל. מה גודלה של אדמת ארץ ישראל? זה לא כרגע.
בין אף אחד מהאנשים האלה שאיננו דתי, ורובם לא היו דתיים, כולל כל אדם שבמשפחתי, בעלייה
חמשית של בן שלה,
לא האמין בהבטחה האלוהית.
אבל למה נחתו פה?
זה מיתוס.
אז מה אם נחתו פה? למה לא הלכו הלל?
מפני שהיחס לארץ ישראל היה עמוק בתוך התרבות. זה לא אומר שאתה מאמין בהבטחה האלוהית.
אתה לא צריך להאמין. אם אתה אמרת פעם אחת בשנה, בליל הסדר, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, הרי אמרת את מה שהקשר שבין בינך לבין מדינת, לבין ארץ ישראל. אם פעם בשנה הלכת לבית כנסת אולי ושמעת איזושהי תפילה שקושר ובני ביתך בירושלים, הרי זה הקשר. ולדעתי, למרות שלא הכרתי את אבות אבותיך, אני טוען שהם באו הנה בגלל בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
אז לא הכרת אותם.
לא, אמרתי מראש שלא הכרת אותם.
לא הכרת אותם. אני לא הלכתי לבית כנסת. היה פעם אחת בגיל 10, זה היה מקום מיוזה וצפוף, ולא רציתי לחזור לשם. אין לי שום סיבה לחזור לשם. למה אני מאוד מכבד אנשים, ואני מבין את היסוד הקהילתי של אנשים
שמוצאים את זה. בר מצווה עשית?
אבל אתה מערבב שני דברים. בן, אני ממש לא מסכים לאף מילה שאתה אומר. התפיסה ההרמנויטית אומרת שאני את הקשר של העם היהודי לאורך השנים לארץ ישראל לא קושר באמונה בזה שלמעלה יושב איזה דמות כלשהי שבעצם היא דמות מומצאת, משגיח עלינו, אנחנו סוגדים לו, ושזה אומר שאנחנו צריכים לפחות 6 שעות בין אכילת בשר לבשר לחלב.
כל זה לא אמרתי.
אין לזה שום חלק מהעולם שלי.
רובי, כל זה לא אמרתי. כל מה שאמרתי הוא שלהערכתי, להבנתי, וליכול להיות שלא הבנה הנכונה, אבות 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 אבותיך, הראשון שהציב את רגליו על אדמת ארץ ישראל, בא הנה בגלל בשנה הבאה לירושלים הבנויה. הוא לא צריך לקיים מצוות, הוא לא צריך להבין האם האל שומר, האם הוא מעל היקום, הוא ביקום, הוא בכלל ביקום. הוא הגיע להערכתי, להערכתי, בגלל המשפט בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
יכול להיות שאני... בן, בוא נסכים שלא להסכים ונתקדם,
אוקיי,
כי זה
ויכוח
עקר בעיניי.
אני טוען שיש לנו דגם של יהודי חדש, שהוא לא, הוא לא בא מתנועת ההשכלה, אבל אני אמנה לך כמה. הרב זקס, שאני משוכנע שאתה יודע מי הוא, הוא היה רבה של בריטניה הגדולה, הוא פרש בעשר שנים האחרונות שלו, הוא הפך לפילוסוף הגדול ביותר של העם היהודי, נפטר לפני שלוש שנים מסרטן. יש לנו את מיכה גודמן בארץ, יש לנו את הרב דוקטור בני לאו, ישנם אנשי השכלה חדשים.
יכול להיות, אבל אני לא יודע לאן אתה מוביל. זאת אומרת, אני מדבר על התמונה הכללית של מדינת ישראל, של חברה הישראלית והתרבות הישראלית. יש אנשים מכל הסוגים, ויש אנשים שאתה יכול להגיד, הם מזכירים לך את המשכילים של פעם. יפה מאוד, אבל עם כל הכבוד, רוב האנשים האלה שהזכרת או בשיחה בינינו בכלל לא חיים בארץ ולא חיו בארץ.
מי לא חי בארץ?
מיכה גודמן
גר בארץ, הרב דוקטור בני לאו גר בארץ.
אוקיי, בסדר, נו, אז מה זה אומר?
זה אומר שישנה תנועת השכלה, לדעתי, היא מחודשת, היא שונה ממה ש...
היא לא תנועה, זה אנשים שונים, ההשפעה שלהם היא בסדר, אבל היא שולית לצד המגמות שמתקיימות במדינת ישראל. עם כל הכבוד למיכה גודמן, על הכיפה. מיכה גודמן הוא זה שעכשיו מוביל את מה שקורה פה במדינה. אני מדבר על דברים שלא קשורים ליצירה אינטלקטואלית. זה עוסק במאמר. אלה בערכים שמובילים את מדינת ישראל, ושהיא מובילה אליהם. זה לא אינטלקטואלי, זה המציאות שלנו. והיא זאת שמתרחקת מתנועת ההשכלה. ולא עוד אינטלקטואל הנה, אינטלקטואל הנה. אין לזה, זה בכלל לא הנושא. הנושא הוא איך נראית מדינת ישראל, ושאתה מגלה היום שמדינת ישראל הולכת בכיוון של התבדלות מהעולם, נקרא לזה כמעט מדינה, כמעט מצורעת, לאומנות מתחזקת מאוד, הלאום מעל לכל, אין עוד ערכים אוניברסליים, הם בטלים ב-60, תנועות שמתחזקות מאוד של משיחיות דתית שהיא זרה לכל התפיסה של הציונות ושל בוודאי של תנועת ההשכלה ושהיא סוחפת אחרי האנשים.
כמה לדעתך
להשכלה, שורה ארוכה של דברים, ובעיקר הנטישה של ערכים דמוקרטיים על ידי אפשר להגיד השלטון בתקופה האחרונה והבריחה מהם מכל יסודות הדמוקרטיה. הדמוקרטיה היא חלק, מהפכה צרפתית, השכלה וכדומה, היא חלק מהערכים שמגולמים בתנועת ההשכלה. יש עלייה של שנאת זרים, אנחנו חיים בחברה של שנאה, קודם כל השנאה לכל מי שאיננו יהודי, כולם אנטישמים, כל ערבי הוא מחבל. כל אלה הם דברים שהם, עליהם אני מדבר, לא על איזה אינטלקטואל, זה לא מעניין. סליחה.
רובי, כמה לדעתך באחוזים מהאוכלוסייה בארץ 2025 הם משיחיים? אני יכול לעזור לך.
נו.
מהאוכלוסייה שמבטאת את המשיחיות זה בדיוק 8% לפי מדגם של... סטטיסטיקה שנעשתה על ידי פרופסור מסוים מבר אילן, היא עשתה את זה, שכחתי את שמה. 46% מאוכלוסיית ישראל הם כביכול נורמליים. עליהם תוסיף עוד את ה-8%, תוסיף עוד את ה-12% חרדים, תוסיף עוד את ה-20% ערבים. רוביק, אני מסכים עם מה שכתבת בהם. בעיתון, אבל אני חושב שהלכת קצת יותר מדי. אתה צלצלת בפעמונים אולי הנכונים, אבל חזק מדי. כמה אתה כותב, עוד דקה אחת, אתה כותב על היהדות החרדית, ואני מצטט ממך. החרדים ממשיכים בשלהם, אבל מספרם מתעצב, מתעצם, והם הולכים למסה המאיימת על דמות המדינה. התוצאה בהתאם, מדעי הרוח מתרוקנים, הישגי התלמידים מדרדרים, תרבות הרחוב מתבהמת, והכוחות המתקילים נדחקים לאחור, מתגוננים, ורבים מהם עוזבים.
קודם כל,
כל מה שאתה אומר זה נכון לגבי היהדות החרדית, וכמה היא מייצגת? 12% מכל
האוכלוסייה. כן, עוד אתה יודע שעוד 20 שנה הם יהיו 50%, על מה אתה מדבר? אתה הרי קורא, אתה רואה לאן זה הולך. וזה גם הם הוליכים לשם, זה א', ב', קצת הוצאת את הדברים מהקשרם. המערכת פה, זה לא היה באחריותי, היא פיצלה פסקאות. והפסקה לחרדים היא לפניה יש שורה ארוכה של תהליכים שאני מדבר עליהם, ואני מוסיף את העניין החרדי. אז בהתחלה, אז אני אומר, אם החרדים הם רק 12%, ומעניין גם שבחינתי זה טוב שהם לא עולים.
הם יעלו, הם יעלו לצערנו הרב, הם יעלו.
אבל ככל שמספרם יהיה יותר גדול, ההשפעה שלהם על דמות המדינה תלך ותתעצם, וזה, ואם אני מדבר על מה שקורה, על התהליכים שקורים, אין ספק שזה יושב שם. עכשיו, על הדמוקרטיה, שאתה מתחמק מלדבר עליה עד כה, לא כי אתה מתחמק, אלא כי אנחנו לא מצפיקים, שמה הדברים כתובים על כל קיר. כלומר, מנה, תקל ופרסין, כמו שכתוב בספר דניאל. הכתובת על הקיר. זאת אומרת, ברגע שאתה מפרק את מערכת המשפט, ברגע שאתה מפרק את התקשורת החופשית, ברגע שאתה היום נלחם בכל דבר שהוא מבטא את מוסדות המדינה על פי הדגם של הדמוקרטיה המערבית, שהיא לא מושלמת, היא רחוקה, גם שלנו רחוקה מלהיות מושלמת. יש בה עדיין יסודות שהייתי שמח להיפטר מהם, שהדת שולטת בהם, בעיקר תחום דיני האישות וכדומה. אבל כשאתה הולך ופרק אותם צעד אחר צעד, אתה מתרחק ממה שגם נולד לפני 250 שנה, וגם לפני 140 שנה עם ראשית התנועה הציונית, וגם לפני 76 שנה בקום המדינה. מערכת המשפט שלנו היא מערכת שבנויה על הפרדת רשויות, וזה לא איזשהו כלל פורמלי. זה משמעות מאוד מאוד של היחס אל החוק, היחס אל והיחס הכי חשוב. המלחמה בבגץ זה לא מלחמה באיזשהו כמה אנשים, זה מלחמה בשלטון החוק, זה מלחמה ומלחמה בשוויון זכויות בין כל האזרחים, בין גברים ונשים, בין יהודים לערבים. שוויון זכויות זה בבסיס תפיסת ההשכלה והנאורות. וברגע שאתה מתרחק ממנה, ואתה רואה שאנחנו מתרחקים ממנה בכל מיני צורות, לגבי המשיחיות...
עוד רגע. דבר ראשון, דרשה לי לומר שאני מסכים עם כל מילת מה שאמרת. אני גם נגד ההפיכה או המהפכה השלטונית שנעשה כאן. בסוגריים יאמר שנכון לרגע זה לא הצליחו בשום סעיף. לא הצליחו בשום סעיף, מדוע לא הצליחו?
נכון, יש מהפה.
משום, אנחנו כלולים באלה שהפגננו נגד, ובשלב זה הצלחתם היא אפס. וזה מה שמשגע את יריב לוין. בסוגריים, אבל זה בסוגריים.
לא צריך הרבה לשגע אותו, כי הוא כבר שם פחות או יותר. אבל אני רוצה...
אבל יש לי עוד משהו אחד.
זה מאוד חשוב להגיד משהו... אני כותב, כמו שכבר אולי היה בפתיחה, אני כותב בהרבה מאוד סוגות, וכתבתי ספרי עיון, כתבתי מסות ארוכות מאוד מפורטות. המאמר הזה, שהוא זכר אגב לתגובות מדהימות, ואנשים שכתבו לי עליו, הוא מאוד משמח אותי שהופיע, הוא מאמר פובליציסטי. אני עצמי הייתי עורך הדעות של כמה וכמה עיתונים, עורך מאמרי הדעות. מאמר פובליציסטי כי יש לו חוקים. אתה לא נכנס שם לווריאנטים, אתה לא נכנס שם לפינות, אתה לא אומר זה ככה וקצת ככה וקצת, אתה לא שם סימני שאלה. מישהי כתבה לי, המאמר מצוין, למה לא שמת סימן שאלה, השכלה סוף סימן שאלה, גם אתה שם אותה, ואולי בצדק, ועדיין יש כוחות שנאבקים. אבל כדי להגיד לאנשים, בוא תסתכלו איפה אנחנו חיים כדי שנדע על מה נאבקים, צריך להיות מאוד ברור וחד. ולכן אתה יכול להיות צודק בעוד זה שאתה אומר, היית חזק מדי. הייתי חזק מדי במפורש, וזה, ולדעתי הדברים צריכים היום לאמר, כי אנשים צריכים, הם צריכים, אני לא מנהיג פוליטי, לא הייתי בחיים, ואני פוליטיקאי גרוע מאוד. אבל אנשים צריכים מנהיגים שלא יגידו להם, זה בסדר וזה בסדר, שלא ילכו בין הטיפות. לצערי, יש לנו כמה מנהיגים כאלה באמצע המפה, ולכן התהליכים שהימין הקיצוני על מנהיגיו מוביל, הם היחידים שנשמעים חזק בשטח, כמעט היחידים. יש גם פה ושם קולות חדשים. אבל צריכים לדבר באופן חזק וברור, ולהגיד שאנחנו הולכים למקום לא טוב. אתה מדבר על משיחיות, אני מוכרח להגיד על זה משהו, כי אמרת משהו נכון, 8%. ה-8% האלה רוצים להתיישב בעזה, ה-8% האלה יישבו את יהודה ושומרון בצורה שכבר, אין שום אפשרות להגיע לאיזשהו פתרון של הסכסוך, שבלעדיו לדעתי אם לא יהיה פתרון לסכסוך, מי שבסוף לא יהיה זה אנחנו. זאת תפיסתי, להרבה זמן. הם רוצים כבר לשבת בחרמון, והתנועה המשיחית מובילה, התנועה המשיחית, כי היא מדברת ברור, וכי יש לה כוחות שמובילים אותה, ואומרים, זה לא ריאלי להתיישב בעזה, אז מה שהיום לא ריאלי, אתמול היה הזוי ומוזר, היום הוא לא ריאלי, ומחר הוא פתאום אנחנו נראה אותו בשטח. צריך מאוד, המשיחים לא נתפסים באחוז שלהם, אלא בהשפעה שלהם.
עכשיו אני מאוד מסכים איתך, וחולק איתך יחד את הדעה הזאת, אבל יש לשנינו בעיה.
כן.
הבעיה היא שהיהדות החרדית, המספר הנפשות שלה בסביבות, מביאה לעולם בסביבות 6.2 ילדים למשפחה. הערבים, הזהות הערבית ירדה ל-2.8. שאר הזהויות בארץ הם 2.1. זאת אומרת, לפי הדמוגרפיה, בשנת 2050, הרוב הם יעלו ל-30%. איך אתה רוצה, רוביק, לעצור את זה? אני הולך איתך, אבל אני אומר בבית למשפחתי, אני לא יודע מה יהיה, אבל יש רק דבר אחד, הריבוי הטבעי הוא הוקטור.
אין לנו ויכוח, ושוב פעם, א', אני לא עתידן, בוא נאמר ככה, אף אחד לא יעצור את הגידול של החברה החרדית, אבל אפשר למתן אותו, אבל אם לא יהיה כוחות נגד, אז זה הדברים שאמרתי קודם. אם אני מדבר על בריחה מתנועת ההשכלה, ומצד שני אתה רואה שיהיו 50% חרדים, מה אתה צריך יותר מזה?
לא, חרדים יגיעו...
אתה רואה פה קו מאוד
מאוד. לא, 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 אני רוצה רגע לחזור, אולי טעיתי. בשנת 2050 החרדים יגיעו לקציבות 30-35%.
יש כאלה שמדברים על יותר, אבל הנוכחות שלהם, ההשפעה שלהם, היא...
ההשפעה זה בגלל ביבי, זה השפעה פוליטית. אני רוצה להזכיר לך שביבי בימי...
גם תרבותית.
מה היא?
היא גם תרבותית, היא מציגה את האלטרנטיבה שלהם כל כך חזק על השולחן, שצריך, הכוחות שנאבקים בה צריכים להיות הרבה יותר חזקים. תראה, יש דבר שנקרא פורום חילוני.
אני מכיר אותו.
יש לי ויכוח איתה.
אני מכיר אותו טוב. הערכנו אותו 4 או 5 פעמים בשנה.
מירה, פורמן?
דוקטור פורמן עצמו, כן.
כן, עלי היה ויכוח איתו. אמרתי לו, זה שאנחנו כאנשים חילוניים לא לוקחים חלק בפרשנות של היהדות, בלימוד היהדות, ובחלק שלנו... בפיתוח של המקורות בפרשנות שהיא מודרנית, אנחנו משאירים להם את כל המגרש.
הוא נגד זה. הוא נגד זה.
נכון.
הוא נגד הרעיון.
ואני חושב שהוא טועה טעות חמורה, והמאבק על מרחב חילוני ומרחב וחברה מודרנית, אני איתו ב-100%. אבל אני חושב שאם אנחנו מפקירים את התרבות, בסופו של דבר לתרבות יש כוח שימור וכוח השפעה עצום, לא רק לפוליטיקה, לא הכל פוליטיקה.
אז איך יתמודד המאמר שלך שאני מצטרף אליו, כמו שאומרים בגדול, מול הדמוגרפיה החרדית?
דמוקרטיה חרדית?
הדמוגרפיה, הדמוגרפיה.
דמוגרפיה, כן. איך הוא מתמודד?
איך הוא יתמודד? איך הוא מתמודד? אנחנו ניתנים באיזשהו...
אני חושב שכל מה שהציבור שרוצה לעצור את התהליכים האלה, צריך לעשות זה להילחם בכל דרך שהיא. אני יכול להגיד משהו מאוד פוליטי, אולי מעריך שגם תסכים איתי. כל עוד הממשלה הזאת, שעשתה בשנתיים חורבן שלא נעשה שנים לפני, אני לא מדבר על 7 באוקטובר, שם הסיפור הרבה יותר מורכב. אני חושב שיש שם אחריות שמתחלקת על הרבה מאוד, וזה עניין אחר. אבל כל מה שנעשה לפניה היא בתהליכי פירוק, אז המאבק נגדה הוא קשה מאוד. אני מעריך שאם תקום ממשלה אחרת, יותר מאוזנת, כמו שתמיד היה, ותמיד ידעו לעבוד עם כל הצדדים, כולל עם חרדים, אז יהיה קצת, הווקטורים ישתנו. כלומר, זה לא יחזיר את המצב לקדמותו. זה בהחלט, אבל לא הזכרת, אני אגיד איך נולד המאמר הזה בתוכי.
בבקשה, בבקשה.
הוא נולד מהמידע על ההידרדרות של ההישגים של תלמידים בכל הממדים, וזה לא רק חרדים וערבים, זה תמיד היה. והחרדים הם פושעים שהם לא נותנים לתלמידים שלהם ידע באנגלית ומתמטיקה, כי הם פוחדים שהם יעזבו את הדת. עד כדי כך הם פוחדים. זאת אומרת, הם לא מספיק מאמינים בכוח שלהם, אם מותר לי. ובין הערבים יש מגמות שונות, יש יותר השכלה ופחות השכלה, אבל גם המרחב העצום שעדיין קיים בין חרדים לבין ערבים, יש ירידה ברורה בלימודי מדעי הרוח ומחשבת ישראל באוניברסיטאות. לא העלמות, אין העלמות, אבל אני למדתי פילוסופיה ולשון לפני כמה עשרות שנים, ואני מכיר את המספרים, והבן שלי הוא מרצה לפילוסופיה, ואנחנו יודעים, אנחנו חיים בעולם שבו מדעי הרוח, אגב, לא רק אצלנו, אנחנו חלק מהעולם, והמגמות האלה בעולם, גם משבריחה מנאורות, הם לא רק אצלנו, ושנאת הזרים, והבוז לדמוקרטיה, אנחנו רואים את זה בכל מקום, אנחנו לא לבד בעניין, זה רק מחריף את הדבר, אבל אצלנו, אבל איך אומרים, אני יכול לכאוב לפחות את מה שקורה אצלנו, ולהיאבק על זה צריך. ואני לא אומר שאי אפשר להיאבק, אני רק אומר שכדי להיאבק צריך לדעת על מה נאבקים.
אחד מהדרכים להיאבק בזה, זה להוריד את הסבסוד לאחר הילד השלישי.
ברור, ונעשה.
מה שממשלת לפיד... לפיד ו...
בנט, כן.
בנט עשו. לכן, יש מקום להיאבק.
אבל אני אזכיר לך משהו, בן, שאנשים שוכחים. מי שפעל בדרכים של הורדת מימון מהחרדים...
לפיד.
הרבה שנים קודם היה ביבי.
כן, בשנת 2002.
הוא עבר שינוי מאוד מפחיד. מפני שהוא התחיל להרגיש שהוא שליט יחיד. תפיסה של שליט יחיד בפולחן אישיות, בו שנעשה סביבו, מנוגדת לכל ערכי הדמוקרטיה, ההשכלה והעולם המערבי. אין דברים כאלה. וזה מפחיד אותי יותר מהרבה דברים אחרים, יחד עם עוד דברים אחרים. וגם כאן יש איזשהו עיוות שהוא... הוא כמעט בלתי נתפס איך אנחנו הכנסנו מצב של פולחן אישיות סביב אדם אחד, בלי קשר לדיון מי הוא ומה הוא ואם הוא טוב או רע. אני לא על זה לא רוצה לומר את דעתי, כי היא ממש לא חשובה. עצם קיום הפולחן האישיות זה איזה עניין שהוא מנוגד לכל הערכים שמדינת ישראל, אפילו בן גוריון היה מנהיג דיי טוטליטרי, הוא ידע להילחם, הוא ידע להתפטר, הוא ידע הרבה מאוד אנשים שנפקו בו.
הוא התפטר פעמיים.
מה?
הוא התפטר פעמיים.
התכתב פעמיים, אנחנו יודעים את זה.
יש לי שאלה אליך.
כן.
איך אתה רואה את מצבה של ישראל בסוף הוקטור? דהיינו, ממה אתה מפחד? בוא תיתן לנו ב2-3 דקות סנריו, מה תהיה מצבה של ישראל בשנת 2050 או 2060?
אם התהליכים האלה שאני מתייחס אליהם יימשכו, מדינה טוטליטרית אוטוקרטית, כלומר תיאוקרטית. אנחנו רואים מדינות טוטליטריות בלבוש מודרני כבר באירופה. אנחנו נהיה הונגריה ויותר חמור מזה, כי בהונגריה הנושא הדתי הוא לא המוביל. שילוב של טוטליטריות במסווה דמוקרטי, יכול להיות גם מצב שיש הרבה מאוד, לא יודע, באחוזים, אנשים שרוצים שיהיה פה מלך, שדמוקרטיה תיגמר מחר. הם כרגע, הם עוד לא כל כך קולניים. אבל דמוקרטיה, מספיק דמוקרטיה בטוטליטריות בלבוש דמוקרטי, עם עליית הכוחות המשיחיים, החרדיים והדתיים, זה יהיה סוף הווקטור, ואז באמת לאנשים כמו רבים מאיתנו לא יהיה מה לחפש פה. והתוצאה היא שהרבה מאוד מהדור של הבנים שלי, לא יודע איך זה אצלך, הרבה מאוד עוזבים את הארץ.
עוזבים, רגע אחת, עלולים לעזוב או כבר עוזבים?
בוודאי שעוזבים, בוודאי, יש הקהילה בברלין, הקהילה בכל ארץ, יש כבר קהילות ישראליות שלמות, יש כבר אינטלקטואלים, אתה מדבר על אינטלקטואלים, כמו נגיד דורי מנור, שאמר, אין לנו מה לחפש פה, והקים קהילת אינטלקטואלית יהודית, הוא חושב שהיהדות תימשך והעברית תימשך גם בגולה.
איכן הוא יושב?
אני לא מסכים איתו.
איכן הוא יושב?
בברלין.
נו, ויום אחד תקום ממשלה ימנית, ותראה לו את הדרך הביתה.
בסדר, זה גם נכון, ובסוף, תראה, אם הסיבה היחידה של להקים פה מדינה זה אנטישמיות, אז אני חושב שאנחנו בבעיה.
הסיבה היחידה להקים את המדינה זה היה, אנחנו חוזרים להרצל, הרצל אמר, אני חייב לעזור לעם היהודי, למצוא מדינה, ואחד העם אמר, צריך לעזור ליהדות למצוא את מקומה החדש.
אוקיי.
ופה, בישראל, מצאנו את הסינתזה של שניהם. אבל לאחרונה אנחנו כולנו חשים את הלחץ הגדול של החרדים, ואני טוען שכל זה יכול לסגת אחורה במידה וכולנו נלך ביום הבחירות להצביע ונהפוך את הממשלה מממשלה ימין לממשלת מרכז. וזה בידינו, רוביק.
אין לי אלא לקוות שאתה צודק. וכמו שאמרתי, המאמר הזה הוא לא בא לקרוא לאנשים להיאבק, כי אז אני... זה כולם עושים. המאמר בא, בוא נדע על מה אנחנו נאבקים. כי בסוף הווקטור, אם לא נאבק, זה מה שהולך להיות.
ושאלה אחת לפני האחרונה, האם כן. לדעתך הטכנולוגיה הצבאית העצומה שישראל הראתה עכשיו לעולם ולנו, אולי היא באה כתחליף להשכלה היהודית? תענה לי על זה בקיצור.
יכול להיות, ואני מאוד מצר על זה. אני חושב שה...
אבל זה יכול להיות, נכון?
כן, אבל זה, זה תחליף מאוד מאוד בעייתי מכל הבחינות. ואם, בוא נגיד ככה, מדינה טוטליטרית מסווה דמוקרטית, מיליטריסטית ודתית. זה הווקטור. והצבא הוא הכרח. אני הייתי אוהב לחיות בעולם שאין בו צורך בצבא. אני איבדתי אח במלחמה. אבל זה שאנחנו, האתוס הצבאי השתלט פה על כל האתוסים האחרים, וכולם סביבו, וזה הדבר היחידי שמאחד אותנו, זה טרגדיה. שזה העם היהודי בנה מדינה, הגניוס היהודי, האנשים החכמים האלה, אני כואב את זה מאוד מאוד, ואני חושב שעם כל הכבוד לטכנולוגיה הצבאית, תחליף להשכלה היא לא, אבל יכול להיות שהיא משרתת את קופת המדינה לא רע.
ולפני סיום, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב?
אני רוצה שהמאזינים לא יברחו מהמציאות, יכירו אותה, יעמדו מולה בעיניים פקוחות, ומסכים איתך שבכל מקום שניתן להיאבק עדיין, יש, צריך להיאבק, גם פוליטית, גם ציבורית, וגם תרבותית. זאת אומרת, במקום שלי אני עוסק בעברית, ואני כותב על העברית ומרצה מאוד על העברית, ויש לי אתר, הזכרת אתר הזירה הלשונית, והחיבור לעברית כשפה חיה הוא חלק מזה, למשל, אבל זה התרומה שלי נוסף למאמרים בעיתון הארץ פעם בחודש בערך. אבל
כל אחד אחונה...
במקום שלו, אני אגיד לך איפה, מחנכים בבתי ספר, והיום מחנכים פוחדים רועדים כעלי נידף להגיד משהו, וזה לא במקרה. אני אגיד לך עוד מקום, התקשורת, שלא סתם הקראי שפעם הצטיין בגימטריה, ושהרב שלו הוא אחד האנשים הכי חשוכים במדינת ישראל, הרב מזוז, היום הוא מלך העולם שהולך לסגור את התקשורת החופשית.
איזה מלך העולם? הוא כחלום יעוף. איזה,
אני מקווה מאוד שאתה צודק.
איך הפכת אותו למלך העולם?
לא, מרגיש שהוא מלך העולם. אני מקבל מה שאתה אומר.
כחלום יעוף, כאבק פורח, ואני יכול לתת לך עוד כמה דמיון.
בסדר, אתה רואה, אתה יותר קיצוני ממני.
תודה לך דוקטור רובי רוזנטל על שיחתנו מרתקת. להשתמע בפעם הבאה, ותחזיק את השפה העברית במקומה העליון.
זה גם מה שמחזיק אותי ומשמח אותי שיש כל כך הרבה אנשים שהיא בעצם השפה בעולם השסוע היום של מדינת ישראל, זה כמעט הדבר היחידי שנשאר שאנשים מרגישים שהוא מאחד אותם, והסנטימנט אליו הוא הסנטימנט, בעיקר סנטימנט של אהבה, ויש אומרים שגם זה ייגמר. אני חושב שכל עוד מדינת ישראל תתקיים זה ימשיך.
לא ייגמר, השפה לא תיגמר, מדינת ישראל לא ייגמר, ורובי רוזנטל ימשיך לכתוב בעיתון הארץ וירתק אותנו. תודה רבה לך.
תודה לך, תודה רבה.
תודה. ולסיום מאזינות ומאזינים, מחר בין 6 ל-7 אני מזמין אתכן, אתכם, להתחבר לתוכניתנו של פרופסור גדעון גרייף ושלי בשם הסודות מאחורי הפרשיות שטלטלו את ישראל הצעירה, ומחר נדבר על תקופת המעברות. מתי ומהי תקופת המעברות? תצטרפו אלינו מחר ונבין יחד. לשיר סיום הערב הוא שיר שקיעה נוגה, המושר על ידי יהודית רביץ וגידי גוב. אני מקווה שאנחנו לא בתקופת שקיעה, אנחנו נעלה עוד פעם ונצמח. תודה לצוות מפיקי השידור ובראשם שוקי הטכנאי. ערב טוב מבן שפט, תחקיר, עריכה והגשה. שלום שלום ויש שלום.
שקיענו גם הים עובד בערפל ודומיה גדולה, הרוח נח על סיפוננו האפל, כוכב ראשון עלה, ואת ניצבת מנגד בשולי השחקים בלילות, את ניצבת מנגד בחיוך בעיניים כחולות, נזכרי רב חובל שב אלייך בספינה רדופת בכי ושחור, הוא יגיע ילדונת אלייך והשר יאיר בדרכו, הוא יגיע ילדונת אלייך ו... והשר יאיר בדרכו. הליל רע, פתאום גבו המרחקים כלחש אילנות. כוכב בודד נדלק לפתע בשחקים לזכר הספינות. אשתי אחות לחייך מכבלים מגדרות הברזל. עוד אזכור חיוכייך בלילות עטופי ערפל, ואת האי הבודד יכלעיני, כי סופי עוד יפליגו עם לב, ויאמרו לך ילדונת הנני, שוב אליי חזר הבחובל, ויאמרו לך ילדונת הנני, שוב אליי חזר הבחובל.
יש רק שני חדרים, והמצפון עובד גם שבתות וחגים. אתם השנה כבר שנים, אני עוד שבוי בפחדים של אני לא אספיק להגיע לשמור להציל להושיע לספוג במקומם תקליע. אוי כמה לב הוא פגיע. שהבטחתי לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי. בינתיים סופר ניצחונות קטנים, אבסוט שלא ברחתי לשירותים או למחשב, פשוט עצרתי והקשבתי לסיפורים על ציפורים, למחשבות, לציורים, לחלומות שיום אחד יגשימו, לגיבורים, לנסיכות עם העיניים השותקות. יש ים סודות אם באמת תקשיבו. מתפלל על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי, שיחבקו אחד את השני. אמן שיהיו בריאים תמיד.
אמן.
צד ומריע גם בתהום גם ברקיע, עוזב את הכל ומגיע.